חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
מהדורה המרכזית, על פי דיווחים באיראן, ישראל חיסלה בכיר במשמרות המהפכה בתקיפה של חיל האוויר בדמשק. מדובר בבכיר מאוד באיראן, שמו רזי מוסאווי. הוא נחשב למפקד הכוחות האיראנים בסוריה והיה גם מקורב לסולימני. תוך כך מציינים היום את היום ה-80 למלחמת חרבות ברזל. צה"ל ממשיך לפעול בכל העוצמה ברצועת עזה, שם מבקר היום גם ראש הממשלה נתניהו בצפון הרצועה, משוחח עם החיילים ומחזק את המשך הלחימה. נתניהו אומר שם, נלחמים עד שגומרים אותם, לא פחות. מי שחושב אחרת לא מבין עם מה אנחנו מתמודדים. הקבינט ידון הערב ביוזמה של מצרים לשחרור 40 חטופים, אבל מול המחיר והדרישות מן הצד השני, ככל הנראה הקבינט לא יאשר בקלות את העסקה הזו. היום בדיון מיוחד בכנסת, ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם, כשבמליאה וביציע היו נציגים של משפחות החטופים שקראו לעברו עכשיו, כאן ועכשיו. נתניהו דיבר עליהם, הסביר כי רק המאמץ הצבאי הוא היחיד שיכול להוביל לעסקה רצינית. וכרגיל, המתיחות בצפון גם היא ממשיכה היום, עוד נפילות על יישובים ישראלים, ירי של החיזבאללה ותגובות של חיל האוויר על יעדים של החיזבאללה בדרום לבנון. המהדורה המרכזית בקול חי, עורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, אנחנו פותחים הערב את המהדורה עם קובי פינקלר, פרשננו, שלום ערב טוב. בואו ננסה לסכם את השעות האחרונות בצפון רצועת עזה ובדרומה, גם ביקורו של ראש הממשלה שם, אבל בעיקר המשך המאמץ של צה"ל לנסות ולהגיע להישגים במלחמה הזו, לציון יום ה-80 של המלחמה.
נכון, ובשולי יום ה-80 או בתחילת יום ה-80 או בעקבות יום ה-80, נסתכל דקה אחת ברשותך אבי מה שקורה אחר הצהריים בצפון. שם לפי פרסומים זרים צה"ל מחסל מאוד בכיר. למעשה מדובר באחד שמכונה מוסאווי, הוא ראש משמרות המהפכה בסוריה. הוא למעשה האיש החשוב ביותר במשמרות המהפכה אחרי חיסולו של קאסם סולימני, כך אומרים לי אנשים שמכירים את הסביבה הזאת. הוא מחוסל ברובע יוקרתי שנמצא בדמשק במסגרת תקיפה שמיוחסת לחיל האוויר של השמדת אמצעי לחימה שהגיעו מאיראן. כל הסיפור של המחבל הזה שנהרג בחיסול הזה, אותו מוסאווי, היה תאום הקשר בין טהרן, סוריה, ולאחר מכן ללבנון. אז כך שבהחלט גם בדברים הללו כדי לפתוח בהם. ולמה אני מספר את הדבר הזה? כי גם בצהל עכשיו מגבירים כוננות. לא שלא הייתה שם כוננות לפני כן, מחשש לתגובה אולי של החיזבאללה, אולי מצד סוריה. אגב, בהמשך לדברים הללו, בצד השני של הדברים, דווקא הערב, בשעה 6 בערב, אחרי שבשש בבוקר נסגרו כל הכבישים במרחב הצפון, הערב הזה הם נפתחו מחדש. אז אותו רזי מוסאווי מחוסל בתקיפה, והוא האיש המקורב ביותר, מהאנשים המקורבים ביותר לקאסם סולימני, שחוסל כזכור על ידי האמריקנים לפני כמה שנים, הישג נוסף אם ישראל ידע במעשה הזה.
בעיקר סביב הקשר בין איראן לבין חיזבאללה, תוך כדי הלחימה הזו, אז זה אולי המסר שישראל מעבירה לאיראן, על המעורבות שלה בעניין הזה. כן, ועכשיו קובי בוא נחזור באמת לדברים הקרובים יותר אלינו לכאן, מעבר... כן.
אז קודם כל בצפון רצועת עזה אנחנו הולכים ומשלימים את האחיזה שלנו. זה לא סתם מילים, הערב הזה אפשר לבשר סופית על כל השלמת ההשתלטות, על כל הרובע הפיקודי של החמאס בצפון רצועת עזה, השלימו את כל חיסולם ואת כל השמדתם למעשה של כל המנהרות שנמצאות במרחב הזה של צפון רצועת עזה, באותו רובע של המפקדים של חמאס, נלחמים בעיקר בשכונה אחת או במעוז צבאי אחד או במרכז כובד, שזה מכונה ככה בידי הצבא, שנמצא בדארט שטופח. כדי לסבר את אוזנם של מאזיננו הערב הזה, הצהל גם מפרסם ממש בדקה האחרונה, בשבע בערב, דברים טובים, אני כבר מראש אומר לדברים רעים, ונפשר לראות את זה גם באתר של הרדיו, איך שחיל האוויר מסייע לכוחות הקרקע באותו דארט שטופח. אז כך למשל, כוח של חטיבת הנחל, שעוסק שם בפעילות, מזהה מחבל, שנמצא באחד החלונות, הכוח הזה מזיק מסוק קרב, ומחסלים את המחבל הזה. במקרה אחר, מסוק וזיק, מטוס של חיל האוויר מזהה רחפנים, שמשגר החמאס כדי לפגוע בכוחות, באותה נקודה של דארט שטופח, הכלי הזה, האווירי הזה, מחסל את המחבלים, מחסל גם את הרחפנים, זאת עיקר הפעילות ביומיים שלושה הקרובים, זה טווח הזמן לעבוד בדארט שטופח, ואז למעשה כל החלק הצפוני של רצועת עזה יהיה בידי כוחות צה"ל. יושלם האירוע הזה רק עוד שבועיים, פחות או יותר, כדי לסבר את האוזן, אבל כל הקו המזרחי, אותו קו שאיים כל כך על היישובים היהודיים של עוטף עזה, מושלם. במקביל, פועלים בעצימות יתרה בחניונס, עם הרבה מאוד כוחות, עם שש חטיבות, עם הרבה מאוד יכולות, אבל עושים את זה יותר בצורה מבוקרת, פחות אפשר להשתמש שם במסוקי קרב, עם מטוסי קרב, זה אזור צפוף יותר, ישנה גם הבנה שייתכן וישנה שם גם חטופים ישראלים, לכן נזהרים יותר, אבל בעיקר בגלל העובדה שמדובר בשטח צפוף יותר, ולמה כל זה לוקח זמן? בגלל שיש גם חוסר גם בחימושים בעולם, ויש גם חוסר בחומרי הנפץ, אותו TNT שמיוצר בסין, והרבה מאוד חומרים ממנו גם נלקחו ללחימה בין רוסיה לבין אוקראינה, לא תמיד נמצאים, לא יכול להיות כל דבר על המדף, גם היום שולחים לקנות דברים על המדפים, לא הכל נמצא, אותו דבר קורה גם כאן, לכן לוקח לצהל יותר זמן, בייחוד לפוצץ המנהרות, אבל זה ייקח כן. את הזמן, בסופו של דבר זה יתקיים.
אוקיי, תודה לך על הדברים כאן, קובי פינקלר, פרשן הצבא וביטחון. אם כן, זה הסיכום, אנחנו ביום ה-80 למלחמה הזו, והמלחמה ממשיכה ועדיין ארוכה. נתניהו, ראש הממשלה, מבקר היום בצפון רצועת עזה, הוא אומר שם כי נלחמים עד שנחסל אותם לחלוטין, אבל אחר הצהריים הוא מגיע לכנסת, במסגרת דיון מיוחד בכנסת, הוא נאם בפני חברי הכנסת, וגם משפחות החטופים, לפחות נציגים רבים מן המשפחות, היו ביציע במליאת הכנסת, קראו לעברו קריאות לשחרר את יקיריהם. נתניהו לא התייחס אליהם באופן ישיר, אבל התייחס בהחלט בהרחבה לנושא החטופים. הנה קטע מתוך הנאום שלו.
אנחנו לא חוסכים שום מאמץ. אני לא מפרט כאן את כל שיחותיי עם הנשיא ביידן ועם נשיא צרפת, מקרון, ועם ראש ממשלת בריטניה ומנהיגים מכל העולם. אני גם לא מפרט את המאמצים שאנחנו עושים ברגעים אלה, ואני לא חושב שנכון לפרט אותם. אני רוצה פשוט להדגיש, אנחנו נטלטל כל עץ ונהפוך כל אבן כדי להחזיר את חטופינו, את כל חטופינו. אני אומר את זה לא רק כקולקטיב, אני אומר את זה גם באופן פרטני, כי כל אחד ואחת מכם, מהם, יקר ויקרה. מאז תחילת המלחמה אני נפגשתי עם משפחות החטופים, יחד עם חברי קבינט המלחמה וגם לבד, כולל בימים האחרונים. מלב דואב ללב צורב, כי אני מסתכל על כל תמונה ותמונה, ואני לא אומר את זה מהשפה אל החוץ, ואתם יודעים את זה, אף אחד כאן לא. מה שנאמר כאן על ידי חבריי זה נכון, זה מאחד את העם, זה מלכד אותנו במשימה קדושה. אז אני חוזר ואומר לכם, אנחנו נמשיך להשקיע את כל המאמצים כדי להחזיר אותם הביתה. אני רוצה להגיד לכם, חברי הכנסת ומשפחות יקרות, לא היינו מצליחים לשחרר עד כה למעלה מ-100 מן החטופים בלי הלחץ הצבאי. כל הלחצים שאנחנו מפעילים, המדיניים, המודיעיניים, מאמצים רבים אחרים, לא היו צולחים בלי הלחץ הצבאי. ואנחנו לא נצליח לשחרר את כל החטופים בלי לחץ צבאי. אני שומע מבני המשפחות של הנופלים אמיצי הלב, ומתואמות היגון הם זועקים, בנינו לא נפלו לשווא. אסור לנו לעצור את המלחמה עד שנבטיח את הניצחון המוחלט על מבקשי נפשנו. ובכן, לכם, לוחמי צה"ל, ולכם, המשפחות הדואבות וקרובי החטופים, אני אומר גם מעל הבמה הזאת, אנחנו לא עוצרים ולא נעצור עד לניצחון, כי אין לנו ארץ אחרת ואין לנו דרך אחרת.
כך ראש הממשלה נתניהו היום במליאת הכנסת, כאשר ברקע אנחנו שומעים את משפחות החטופים מהיציע, קוראים לעברו עכשיו, עכשיו, וכאמור ראש הממשלה התייחס בהרחבה גם למאמצים שעושה ישראל כדי להגיע אל החטופים ולהגיע גם לעסקה טובה יותר, וזה באמצעות לחץ צבאי. עכשיו אל הפרשנים, יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, שלום, ערב טוב לשניכם.
ערב טוב.
עורך דין אבי בלום, כשאנחנו מדברים הערב, אחרי הנאום של נתניהו, גם לפיד מגיב בנאום משלו לשיח הזה, אבל ברקע אין מה לעשות, נתניהו כל הזמן צריך לתמרן בין הלחץ, גם מהבית, גם מבחוץ, וגם בתוך הקבינט, העסק שלו שם לא שקט, בתוך הממשלה, התמרון הזה לא פחות מורכב מהתמרון הקרקעי.
ובואו נדבר, אני דווקא רוצה לפתוח בתמרון שבו פתחת, בתמרון הזה בין הלחץ של משפחות החטופים. אי אפשר לומר אפילו מילה אחת על אבא או אמא שעומדים ומדברים על הבן או הבת שלהם, אבל ברור שיש כאן יד מכוונת, ואנחנו יודעים מי הנפשות הפועלות, ואני רוצה לספר מהזווית האישית, שהייתי בימים הראשונים, במטה שקים דודי זלמנוביץ', עורך דין דודי זלמנוביץ', שבן משפחתו נחטף, והוא העמיד לרשות מטה שלם, בנייה משרדים שלם בתל אביב, והוא נאלץ לעזוב, כי האשימו אותו שבפגישה הזו עם נתניהו, הוא הביא מישהו מסוים, והוא לא תקף מספיק את ראש הממשלה. עכשיו רק השאלה היא, כל אחד צריך לשאול את עצמו, הקמפיין הפוליטי הזה שנעשה, אני אומר, חלק ממשפחות החטופים אפילו במרכאות נחטפו, כי לוקחים אותם כאן לקמפיין פוליטי, וכשסינואר רואה את זה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו למה הוא מעלה את רף המחיר, בין השאר בגלל זה שהוא בונה על כך שהלחץ הציבורי הישראלי יגרום לישראל להתקפל יותר מהר. וזה חשבון מאוד פשוט, לכן כשאתה מדבר על כל התימונים, ויעקב בטח ימשיך בעניין הזה, אז בוא נדבר גם על התימון הזה שהממשלה נאלצת לעשות בין הכתבים, ואני לא מדבר על בני המשפחות עצמם, אלא על אלה שמושכים בחוטים ועושים את זה מנימוקים פוליטיים.
לגמרי. יעקב, אנחנו איתך.
כן, תראה, אני לא חושב, גם אם ניקח את זה לכיוון הפוליטי, אבל במהות יש הבדל בין הדרישות של החטופים לזרמיהם השונים לבין האינטרס הלאומי. ונתניהו עשה להם איזשהו תרגיל. שמתם לב שהצעקות שלהם במליאה היו, כאשר הוא אמר שמשפחות השכולות, שהם החללים, אנחנו נדרשים להמשיך במלחמה. נתניהו העמיד את משפחות החטופים מול משפחות החללים. משפחות החללים אומרות, בנינו לא נפלו לשווא, הרי זה ברור שהקריאה הזאת, מה זה עכשיו? עכשיו זה אומר, כמו שלפיד אמר, קודם כל ניכנע לכל דרישות החמאס, אני מצטער שדבריו, שזה אומר לסגת ברצועת עזה, לאפשר להם לשקם, ואז להתחיל לדון על מסע ומתן. כמו שאבי אמר, שסינואר שומע את זה, אומר, למה לי למהר? בוא עוד חודש, חודשיים, הקריאות האלה שהיו הם בשוליים, והגיעו כבר ליאיר לפיד, יהיו כבר קונצנזוס. מצד שני, יש את משפחות החללים שאומרות, על מה נפלו בנינו? על מה הם הוקרבו? הרי אם רוצים, אפשר לעשות את זה לסגת כבר היום, אם ממשיכים להילחם, אז צריך להגיע לניצחון. זה הקייס החזק של נתניהו, מול הלחץ של משפחות החטופים.
יעקב, אני מתחבר לדבריך, גם הסרטון של לשכת נתניהו הוציאה היום, מהביקור שלו בעזה, והכל שם מושתק, שלא ישמעו את המסע ומתן, תדינו דברים, דבר אחד הם שמו, כשהוא יושב עם הלוחמים, שהם אומרים לו, אל תפסיקו, תלכו עד הסוף, והוא מתחייב שם ללכת עד הסוף. זה תשובת המשקל שהוא מביא של החיילים, של משפחות החללים, מול אלה שאומרים לו להפסיק עכשיו. וכאן נתניהו, השבוע אפשר לומר שבמובן הזה הוא נותן פייט, הוא שותק שצועקות מנגד משפחות החטופים, אבל לנוכח העובדה שזה הופך לקמפיין פוליטי, הוא מביא קמפיין גם מהצד השני, של ללכת עד הסוף ולא להרפות.
ותוך כדי הדברים הללו, כשאנחנו מדברים גם על הקמפיין הפוליטי שמתרחש מסביב, יש את הדברים הפוליטיים הקטנים שמתעסקים בהם, אבל הם עדיין מעסיקים הרבה מאוד מהפוליטיקאים שלנו. אני מדבר רק למשל על סוגיית דחיית הבחירות, ובשבוע האחרון, מאז ששוחחנו על זה, יעקב ואבי, יש איזה סיבוב פרסה קטן בעניין הזה, הדוחקים קדימה נסוגו, האם אפשר כבר לומר שיש כמעט הסכמה סביב הרעיון של תחילת הבחירות, אבי?
תראה, להגיד שיש הסכמה אי אפשר לומר, אבל זה נראה שיהיה קשה מאוד לדחות הבחירות. ואני אגיד לך מה מפריע לי. אני לא גר בעיר חרדית, אני רואה כמה הבחירות העניינו את האזרחים בישראל. יש מקום אחד שבו דיברו על זה לשתוק שמתנהלת מלחמה, אז באמת ישתקו, כי המלחמה שתתנהל, היא תתנהל בפוליטיקה החרדית. עכשיו תחשוב על זה, הרי בסוף הגייסות שלנו יגיעו מתוך הישיבות והכוללים. במיוחד במקומות שיהיו בהם מחלוקת, ותהיה מחלוקת כמעט בכל מקום. היית מעלה, מישהו היה מעלה לדעת לקחת חיילים בעזה, להוציא אותם מהמערכה הצבאית ולשים אותם במערכה פוליטית? אני לא נכנס לראש לגדולי, זה עניין של גדולי ישראל, אבל הפוליטיקאים שלא רפים מבחירות, וגם אלה החרדים שעושים את זה, ואני אומר, כולל משה ארבל, לדעתי עשה פה טעות, שקרתה בשעתו גם לליצמן, שהוא טיפס עם, למעלה מדי, ואחר כך נפל, והוא יחטוף על זה עוד, ואתה תראה שיהיו כאן מילואים מקים שיתרעמו, זה לא נגמר הסיפור הזה בדעת הקהל התודעתית הציבורית, וכאן יבואו אלינו בטענות, אבל אני מדבר גם פנימית, האם זה מה שאנחנו עכשיו צריכים, שהבחורים שלנו יצאו החוצה ויתעסקו בזה, והאזרחים החרדים, תשאל כל תושב חרדים, זה מה שהוא רוצה עכשיו להגיד לך לא. אז זה כמו שהפוליטיקאים, שבעם יש תחושה של אחדות בציבור הישראלי, והפוליטיקאים עושים את התחושה הזאת, אז גם אני מרגיש שגם בציבור החרדי זה ככה. יש איזושהי תחושה של אחדות בפנים, ועכשיו יכפו עלינו כל מיני מערכות מיותרות של פוליטיקה שלא מעניינת אף אחד מהאזרחים. וחבל מאוד שהדבר הזה קורה, חבל שהפוליטיקאים החרדים בעת הזאת לא נעמדו ואמרו לדחות את זה כמה שיותר. למה צריך לעשות את זה עכשיו? ואם הם היו אומרים את זה, כולם היו הולכים בעקבותיהם.
אבי, אני חושב שזה הרבה מעבר לפוליטיקאים החרדים, אני צריך לכל ציון קטן פה במפה. יש שלוש אפשרויות מתי יהיו הבחירות, או ב-30 בינואר, או ב-27 לפברואר, שזה אפשרות שקבועה בחוק הנוכחי, או חוק חדש שידחה את זה לקיץ או לנובמבר הבא. עכשיו בוא נעשה פה מיפוי אינטרסים. סמוטריץ' שנמצא מתחת לאחוז החסימה, רוצה כמה שיותר מאוחר. יהדות התורה, ופה אני מחדש משהו, רוצה שזה לא יהיה בכלל, לא יהיה עוד כמה שנים. ולמה? כי הבחירות המקומיות האלה מאיימות לפרק את יהדות התורה המאוחדת לשני חלקים, אגודה ודגל, ולפורר גם את אגודת ישראל עצמה. שימו לב לפגישות הפסקה שהיו בשבוע האחרון, כי אגודת ישראל עומדת להתפרק לרסיסים בבחירות האלה. אז יהדות התורה רוצה לדחות כמה שיותר מאוחר. עכשיו, לגבי האינטרסים של ש"ס, היא מבינה, כמו שאבי אומר, שאי אפשר לקיים את זה ממש במועדו. אז היא מוכנה ל-27 בפברואר, שיהיה דחייה חלקית. למה? משתי סיבות. דבר שרון, יש בחירות הרבנות הראשית. אם יש בחירות בפברואר, ואין בחירות הרבנות הראשית, ואנחנו יודעים שלארי דרעי יש אינטרס מאוד גדול לדחות את הבחירות, אלא כשהוא צריך להכריע בין האח לבין חבר המועצה. ומצד שני, לדחות את זה יותר מאוחר, זה יפתח את כל הרשימות, את כל הפרשמי, יש מועמדים חדשים. לכן האינטרס של ש"ס זה בחירות ב-27 בפברואר. עכשיו יש פה הגורם הכי משפיע, ושעון החול הולך ברוזל, זה ראשי הערים של הליכוד, שרוצים בחירות כאן ועכשיו כדי להפגיע.
יעקב, אבל אם ארבל, אני אומר לך, אם ארבל כשר פנים, יכול להצטטר מאחורי טענות של אחרים, זה יפה מאוד. הוא כשר פנים, אם הוא היה בא ואומר, אני דוחה את הבחירות כי יש מילואים ניקים, מישהו היה יכול להגיד לו לא? וכאן זה הפספוס הגדול, מה אנחנו נרוויח? אז אני אומר, יפה שעה אחת קודם, כל הבכיוון הזה וכל הדיונים, כולם מבינים לאן זה הולך. בסוף זה מה שהזכרו לנו, בסוף הקמפיין שיהיה כאן יהיה גם על הראש שלנו על זה שלא דוחינו את הבחירות. אנחנו רואים לאן זה הולך לפירוק אגודת ישראל, כן? הולכים לפירוק אגודת ישראל, ראינו היום את הכותרות במבשר, רואים את הפירוק שזה הולך, רואים את המפגש של האדמו"רים, שגם זה נכפה עליהם עכשיו על ידי פוליטיקאים. אני אומר, אז משה ארבל, קיבלת כל כך הרבה קרדיט, אתה לא צריך להתעקש עכשיו. כמה שיותר מהר, תדחה את הבחירות.
זה כבר לא תלוי בארבל, ארבל מוכן לדחות את זה ל-27 בפברואר.
כשיכנס מסיבת עיתונאים יגיד טעיתי ואני דוחה. מישהו יגיד לו לא?
לא, הוא לא יכול, זה תלוי רק באדם אחד. קוראים לו בנימין נתניהו.
לא, אם ארבל יגיד שהוא בא לדחות, נתניהו יכפה עליו. תיקח מנהיגות, זה מה שהוא יעשה עכשיו.
לא יהיה רוב במועצה, לא יהיה רוב בוועדת הפנים. הרי צריך לזכור מה קורה כאן כדי להעביר לדחות בחירות אפילו ל-27 בפברואר.
אבל יש אינרציה, אומר צו פנים חרדי, אומר בדקתי, הלכתי עם סמוטריץ', בדקתי, פוגעו כאן מילואים ניקים, אי אפשר לפגוע בהם, אף אחד לא התייצב מולו. לכן אני אומר, הכל זה חשבונות, זה נכון, הכל מדויק, אבל זה התחכמות מיותרת.
אתה קיבלת כל כך הרבה קרדיט על זה שאתה שר פופולרי ומקבל את ההחלטות הנכונות, זו ההחלטה הכי חשובה לנו כציבור חרדי, גם פנימה וגם עם הפנים החוצה. כי זה מה שהזכרו לנו אחרי המלחמה, שלא יצאנו לחזית וגררנו את ישראל לבחירות, והמילואימניקים שיפסידו יאשימו אחר כך את החרדים ואת שר הפנים ארבל, וביבי יברח ואנחנו נהיה בחזית.
וגם בואו נודע על האמת, לא מדובר בנושא בוער משום בחינה, כלומר הרשויות מתפקדות, יהיו בחירות, הכל בסדר.
זה בדיוק הבעיה, אבי. הרשויות לא מקומיות. כל זמן שיש בחירות באופק, ואתה לא יודע מתי, אי אפשר להוציא מכרזים, אי אפשר לעשות מינויים. הרשויות, כמו שאבי בלום יודע טוב מאוד, משותקות למעשה. צריך לקבוע תאריך. אם אתה קובע ש-27 בפברואר, אז בסדר, אז עוד חודש לא יהיו מכרזים, לא יהיו תוכניות חדשות, לא יהיה שום דבר. אם זה בנובמבר או באמצע הקיץ, אז הכל נפתח מחדש. ואם זה ב-30 בינואר, אז צריך להתחיל כבר את הקמפיינים. אבל כשנחזיק את כל המערכת הפוליטית המקומית, תלויה על חוץ, שהממשלה בינה לבין עצמה, לא מצליחה לפשר בין הלחצים של ראשי הרשויות, שם הכוח...
המכרזים זה רק תירוץ. אני חולק עליך, המכרזים זה רק תירוץ. לא, אני אגיד לך גם למה. המקום שהכי מתפקד, כשהממשלה קרסה, זה הרשויות המקומיות. עכשיו, מה המכרזים? נותנים תירוץ לכל ראשי הערים הגדולים, כל ראשי הערים הגדולים, חולדאי, בכל מקום מאיימים עליהם, חבר'ה שנמצאים בספסלים האחוריים, שהם היום פחות חזקים מהם. בזמן מלחמה אי אפשר לעשות קמפיין נגד ראש עיר מכהן. אי אפשר לעשות קמפיין שמציג את החולשות שלו, אי אפשר לדבר על... לאף אחד מפניות. לכן הם רוצים שהבחירות יתקיימו עכשיו, כולם מבינים את זה, לכן הם דוחפים את זה. ואני אומר ששס וגם החרדים מתעממים כשהם משחקים אותה כאילו קופים עליהם את זה. זה התפקיד שלך, אתה שר הממונה, אתה יושב ראש הוועדה הממונה, הכל בידיים שלנו. אז זה הזמן לבוא לקראת חיילי המילואים, ואין לנו שום מחיר שאנחנו נשלם על זה. מי יגיד לנו משהו? מה, נתניהו יבוא יגיד לחרדים, אני מחכה אתכם לעשות בחירות? זה הרי לא יקרה. וראשי הערים שיחכו, מחיים ביבס, שהוא הלך אז על קמפיין נגד, הוא פורום ראשי הערים, הוא דוחף לבחירות עכשיו, פורום ה-15 של הערים החזקות דוחף לבחירות עכשיו, כי ראשי הערים רוצים להישאר. והם אלה שגם הלמו בנו אז עם הסיפור של הילדים החרדים, ויצאו נגד הממשלה בתחילת הקדנציה הזאת. אז מה אנחנו חייבים להם? למה שלא נעשה את השיקול שלנו פנימה והחוצה? זה מה שמתסכל אותי, ומישהו אחר כך צריך לשלם על זה מחיר.
אבל סליחה שהתפרדתי, לא ישים אותנו החרדים. אני חוזר ואומר, אנחנו פה הפיון הכי חלש על הלוח שחמט. יש פה אינטרסים הרבה יותר גדולים, וגם אם ארבל יחליט לעשות משהו, אם לא תגיע להסכמה עם הליכוד, ולא תעשה שום דבר, אין לך רוב בוועדה ואתה לא תצליח. זה לא ייגמר, ראש הממשלה צריך לקבל החלטה, ונתניהו, כמו שאנחנו מכירים אותו, מקבל החלטות ברגע האחרון. ולכן אל תופתעו,
טוב.
ביום ראשון בבוקר ארבל יקבל הוראה.
אני רק נותן סנריו.
נמתין לבאות. ממש משפט קצר.
כנראה בסיטואציה הזאת תפסיד בתל אביב. ועוד כמה חבר'ה מילואימניקים של יש עתיד יפסידו. ואז יגידו, מי היה יושב ראש ועדת הפנים? יעקב אשר. מי היה שר הפנים? משה ארבל. הנה הקמפיין, חלק מהקמפיין של
הבחירות הבאות. הנקודה הובנה, יש את באמת הגישה הזו הרעיונית, שאומרת איך אנחנו נראים בעת הזו, והאם זה נכון. יש את הגישה השנייה הפרקטית, שאומרת יש כל מיני שיקולים אחרים, נלווים, אגביים. נמתין ליום ראשון ונראה. יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, תודה רבה לשניכם, בשורות טובות, להתראות. ואיתנו נמצא הגאון הגדול רבה של ירושלים, הראשון לציון, הרב שלמה אמר שליטה. שלום כבוד הרב.
שלום, שלום, בשורות טובות.
כן, אנחנו באמת בעת מלחמה, רואים את האבדות ורואים את הקשיים, ועם ישראל נמצא באמת בעת שרה ליעקב. יש חיזוק גדול הרב, יש התעוררות גדולה, גם החיילים וכמובן בני התורה. אנחנו רוצים לשמוע מהרב אולי מה הנקודה, באיזה נקודה אנחנו יכולים לתפוס לעצמנו חיזוק, שינוי, משהו שכל יהודי ששומע עכשיו יכול בנקל לעשות איזה שינוי לטובה.
כן, באמת עת צרה היא ליעקב, מאז ביום שמחת תורה שחל בשבת, ובא עלינו גזרה כזאת, זה מראה כמה חרון אף יש בעולם. זה מחייב כל אחד לחפש ולפשפש במעשיו, לבדוק ולחקור ולדרוש גם בדברים הטובים שאנחנו עושים. מתפללים, איך מתפללים? האם באמת מתפללים? האם שמים את הראש שלנו בתפילה? לומדים, האם עמלים על הבנת הסוגיה בעמל וביגיעה, עושים חסד, לבדוק גם כן איך אנחנו עושים חסד, האם עושים אותו כמו שצריך לעשות, שיהיה אמיתי, שלא יהיה לשם שום חשבונות, וכן וכן, היצר הרע מסיח דעתנו בכך שכשאנחנו חושבים על תשובה, מיד חושבים על הרחוקים ביותר, שהם צריכים לעשות תשובה, ולא שמים לב שגם אנחנו צריכים לעשות תשובה, ויש לנו הרבה על מה לחזור בתשובה. נחפשה דרכנו ונחקורה ונשוב אל השם. כשנחפש, כשנחקור, נראה כמה אנחנו זקוקים לתשובה. וכמובן כולם, וברוך השם, כפי שאמרתם, אני הייתי הרבה פעמים עכשיו עם החיילים, ראיתי התעוררות מיוחדת, ממש מיוחדת. אפילו אנשים רחוקים ביותר, אפילו אנשים גם צעירים, גם מבוגרים, אנשי קיבוץ ואנשי העיר, זה לא יאומן כסופר, ואני בטוח שבחסדי השם, כשנהיה במצב יותר רגוע, אנחנו נראה גל ענק של תשובה מתחדש והולך ועולה. אין ספק, רואים את הנבטים שכבר צומחים והולכים, וזה הולך ומוסיף. וכמו שהם מתעוררים, וכמו שהם מתמסרים על הצלת עם ישראל, חובתנו כל בן תורה להתעורר ולהתמסר על תלמודו, כי כל לימוד, כל יהודי שלומד תורה, הוא מביא אור גדול והצלה גדולה, גם אם נמצאים יהודים במקום הכי רחוק והכי קשה, גם כי ילך בגץ על מוות, לא ירא רע, כי אתה עמדי. וכשרוצים שהשם יהיה על מחננו, צריכים אנחנו לשמור על הקדושה, ולא יראה בך ערוות דבר, ולא יראה בך ערוות דבר, אומר הפסוק. ושם מאחריך של השכינה לא תסתלק. השכינה זה המגן שלנו, זה ההצלה שלנו, זו החומה האמיתית שעומדת לעם ישראל, וצריכים להרבות בתורה. הגמרא אומרת, וסוג כתובות, וכך בעוד מקומות, וגם בזוהר, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? אנחנו בחבלי משיח, בבסיס של חבלי משיח.
כן.
וזה, אנחנו לא ידענו מעולם כמה זה קשה. כשהיינו לומדים בגמרא פרק חלק בסנהדרין, שיש אמוראים שאמרו, יתה ולא יחמינה, שאני רוצה שיבוא, אני לא רוצה לראות אותו, ולא היינו מבינים. יכול להיות, יש אדם שיאמר, אלא הם ראו בעיני קודשם את הצער ואת הקושי של חבלי משיח, ויש כאלה, אמרו, אני לא יכול לעמוד, אני לא יכול לשאת את הכאב הזה. ואנחנו רואים היום בעינינו מה שהם ראו לפני אלפי שנים בעיני קודשם. וצריכים, אז אמרו, מה יעשה? זאת אומרת, ואף הדבר לא מצאנו כמעט. מה יעשה וינצל? אמרו, יעסוק בתורה וגמילות חסדים. המשמעות היא, במצוות שבן אדם למקום, לשם, ומצוות שבן אדם לחברו. תורה, קודם כל, זה לימוד תורה, אין למעלה ממנו. תורה זה גם תפילה, תורה זה כל המצוות של השם. גמילות חסדים, זה הסמל של המצוות שבן אדם לחברו. וכשעוסקים בשני אלה ומתקנים, בפרט הם מרבים בביטורים, מרבים במחילות, מרבים בסליחות, אפילו שלא מגיע לאדם, אפילו אתה כנגדנו, אז מביאים מחילה וסליחה לכל עם ישראל. אין ספק, כי מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. וכשאנחנו מוחלים, אפילו לא מגיע, גם השם מוחל לנו. ולא רק לנו, אלא מי שמבטר, מביא הצלה לדור כולו, שיחה עמוקה ונפלאה של הגאון הגדול גדול הדור, רבנו חיים שמולוביץ' עליו השלום, על העניין הזה, ויש סיפורים ידועים ממנו, ואנחנו צריכים להרבות בסליחות, להרבות במחילות, להרבות בביטורים, ולעמול בתורה ולהתעמק, וכדאי שגם בלילות יעשו איזו תורנות. יש רבים שאומרים, אני שמעתי את
כן,
זה
מהחיילים. כן, שבעיקר יש פעילות בלילה, בלילות, צריך תורה.
כן, כי הם מבקשים, החיילים מבקשים, אפילו חילונים. זה לא אומן כסופר, זה מחייב אותנו. אני מבקש לנצל את ההזדמנות. שבוע הבא ביום שני, קו טבת, מתחילים השובבים.
כן.
תמיד זה התענית של יחידים שמתענים שני וחמישי. השנה זה מעוברת, זה שובבים תת, נוסף כן. תרומה.
נוסף עוד שני שבועות.
נכון שלא כל אחד יכול, אבל המצב מחייב. לפחות יום בשבוע. ומי שבאמת לא יכול, או שהוא מלמד תינוקות כדי לא לבטל, או שזה מבטל אותו מתורה, אז יעשה יום בשבוע תענית דיבור. אסור לנו להתנהג, וכדאי ותמיד קראנו לציבור לקרוא קצת זוהר, פחות דף או עמוד כל יום, בלי הבנה, רק לקרוא. זה מביא רחמים גדולים, מביא מיתוק הדינים. וכדאי גם לא לשכוח, אבינו מלכנו בכל מנחה ובכל שחרית, אפילו בשבת. רק לא אומרים חטאנו בימים שאין תחינה. אבל לומר את זה ולומר את זה בכוונה, ולהרבות צדקות ולהרבות חסדים, והקדוש ברוך הוא רחום וחנון, כשיראה אותנו שבאמת מתעוררים, באמת מתנערים מן האפרוריות, אז הוא יעמוד מכיסא דין וישב על כיסא רחמים. ונראה רחמים וחסדים, ונשמע באוזנינו קול שופרו, שופרו הגדול, הימני של משיח, צדקנו ומהרה בימינו, אמן.
אמן, אמן ואמן. הרב, עוד שאלה ככה לסיום, איך ירושלים תישאר בלי רב? מה יהיה?
היום אני בחסדי השם סיימתי, ברכתי שיחיינו. באמת, מצד עצמי, אני כ-55 שנה, משרת הציבור ברבנות והרוב בדיינות, וכולל כל התפקידים האפשריים עברתי אותם. אבל בשבילי זה טוב, אבל לפי הנראה לעין שזה ייקח הרבה זמן עד שיבחרו רב, וזה חבל. אני אפילו הצעתי שלא כרגיל לשרת בלי משרה, בלי משכורת, בלי מכונית, בלי נהג, רק לבוא לעזור בלי אפילו שום סמכות, רק לבוא כמו בתל אביב שנתנו לרב לו. בינתיים כנראה יש אנשים שזה לא נראה להם, או שאני לא, אבל אני מרגיש שעשיתי גם את זה, ומעבר לזה אין בידי לעשות. יהיה רצון שיבחר מהר, ויבחר רב אמיתי וטוב, שימשיכו את הדרך ועוד לעלות, ולא תהיה עדת השם כצון אשר אין להם רואה.
אכן, אם אפשר במילה, הרב, גם הציבור, חלקו הגדול, לא מכיר בענייני הרבנות, ולא יודע מה המשימה הקשה הזו. הרי אנשים חושבים, טוב, ירושלים, עיר הקודש, מלאה בתלמידי חכמים, בישיבות, במקוואות, ציבור חרדי, זה לא כמו רב עיר באיזה מקום שצריך לעבוד על קירוב רחוקים, לדאוג למקווה הטהרה, לדאוג לעירוב, ובכל זאת אנחנו יודעים שבירושלים יש עבודה, מלאכה רבה, מלאכת קודש
גדולה,
רבה.
גדולה מאוד.
מה עיקר?
אם היה לי זמן בעירובין, למשל, מינינו רב חדש, תמיד חכם גדול, ועמדתי איתו בכל. ויש מאות, אולי קילומטרים של עירוב ששינינו או שהוספנו, שעשה ועוד ועוד. אי אפשר לתאר מה שהמהפכה שיש בעירוב לבד. ובקשרות, ובנישואין, וגם במקוואות. ברוך השם, זה באמת המקום הכי טוב בארץ ובעולם, אבל עדיין יש עבודה, ואפשר עוד לעבוד, ואפשר עוד לתקן, וצריך לתקן. עוד, לא גמרנו. עדיין הרבה השתדלנו במצוות, בכל דבר. יש המון דברים שגם אנשי העדה החרדית, הבדץ, העריכו וראו, וגם הם השתתפו איתנו בבדואים ושמעו לעצות ושמענו. זה גם במקומות שגדולים תמיד יש מה לתקן, גם במקומות של טובים. הלוואי רצון שהקדוש ברוך הוא ישים בעיני האחראים לפעור מהר רב מתאים והגון, כן.
ושעד אז לפחות יעתרו לזה שהרב יכול להמשיך כמו שהרב מציע לבינתיים בצורה כזאת.
איך שירצו, אני יותר מה שלתת עצמי, כמובן בלי שום תמורה חלילה, בלי, ורק לשם שמיים ממש, אבל כל אחד איך שמבין, השם יהיה בעזרם, אין לי כבדה עליו אחד, כל לטובה.
אמן. יש הכוח גדול הרב, בשורות טובות, תודה רבה.
שלום, שלום.
אמן. כל טוב, הגאון הגדול הרב משה שלמה אמר שליטה, רבה של ירושלים, הראשון לציון, אנחנו יוצאים לפרסומות וחוזרים.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת אלון שוסטר, שלום ערב טוב.
שלום אבי, שלום.
סגן שר הביטחון לשעבר, איש המחנה הממלכתי. קודם כל מילה אחת שלך על איך שזה נראה, היום ה-80 למלחמה, אין שליטה עדיין, בוא נאמר, באזורים גדולים ברצועת עזה, אבל יש, נקרא לזה, אנחנו קרובים לומר שיש שליטה בצפון הרצועה, בחלקים קטנים בדרום הרצועה, זה משביע רצון לפי איך שאתה רואה את זה?
לפי מה שאני מבין, ואתה יודע שאני לא יושב בקבינט, ובטח לא קבינט המלחמה, אבל ממה שאני מבין, המהלך של פעולת צה"ל על חמש האוגדות מתנהל נכון, מתנהל מוצלח במונחים צבאיים. אנחנו משלמים מחירים, אבל אנחנו משיגים שליטה ראויה, טובה, ויש עוד המון עבודה לפנינו. אנחנו בשלב העצים, החזק, המשמעותי, שלא הסתיים. ואני מניח שבהמשך אנחנו נמצא את המאבק הנחוש בחמאס בדרכים שהולכות ומקבלות, הייתי אומר, פנים שונות, שישיגו את המטרות שלנו, גם החשבת החטופים, גם מיטוט שלטון החמאס וגם החזרת התושבים שלנו ואני בתוכם לקו הגבול.
אומרים משפחות החטופים, ובצדק, קבלו עסקה, תעשו עסקה, אנחנו רוצים את הבנים בבית, ותשמע, אין על זה ויכוח, אין ישראלי שלא רוצה לראות את כל החטופים משוחררים, אבל אני שואל אותך, האם אתה בסופו של דבר, נניח אחד ממקבלי החלטות, ויש לפניך הצעה מצרית, קחו עסקה 30, 40, 50 חטופים במחיר כבד, מחיר של הפסקת לחימה, מחיר של שחרור מחבלים עם דם על הידיים, לוקח או לא לוקח?
אנחנו לא ננהל פה את המסע ומתן הזה.
לא, ברור כן שלא, אתה יודע, לשמוע פחות או יותר.
אני רוצה לקבוע על מה שכן.
מה אמות המידה, כן.
כן. יש לנו, אמרתי, שלוש מטרות, אבל יש ביניהם מוקדם ומאוחר. המוקדם ביותר זה השבת החטופים, זה פדיון השבועים שלנו. ועל כך, המטרה הזאת, היא כרגע בעדיפות מבחינת זמן, ואם נחליט לבצע השיות בהשגת המטרות האחרות, אנחנו נעשה את זה. לגבי המחירים ותנאי ההסכמות הללו, אנחנו עוד חזון למועד, אין לנו עסקה שאפשר לדבר עליה, ואנחנו כמובן, כמו שאתה מבין מעצם השאלה, אין ארוחות חינם, כן. לא לנו, לא לאויב, ואנחנו נעשה את הדבר הנכון ביותר ברמה הלאומית לביטחון ולתחושת הביטחון ותחושת הסולידריות והאמון, השבת האמון לתושבים.
אני רוצה לשאול אותך גם, אתה יודע, בסוף אנחנו יום אחד נצטרך לחזור לשגרה או לראות שגרה, אלפי אנשים לא נמצאים בבתיהם, מתי השלב הנכון להתחיל לדבר על זה? על חזרה ליישובים, חזרה ליישובי העוטף, לצפון, כי אנחנו לא רואים פעילות רצינית כרגע מול החיזבאללה, ואנחנו שומעים אמירות, המצב לא יהיה כמו שהיה, אז מה כן? אתה יודע, עשרות אלפי תושבים שואלים את עצמם את השאלה הזו, אוקיי, מה העתיד? לאן הולכים?
נכון, צריך לומר שהמחירים שאנחנו משלמים, הם לא רק בדם ובדמים, לא רק בכסף ובנפגעים, לא עלינו, אלא גם בפליטות הזו, ביציאה ממקומות המגורים. אני מכיר את זה כאמור מקרוב. ואני אומר כך, אנחנו כרגע בעדיפות ראשונה למטרת השבת החטופים. לאחר מכן, מה שאנחנו קוראים מיטוט שלטון החמאס, זה ייקח זמן. והחזרה של היישובים באזור הדרום, אני מפריד כרגע בין הדרום לצפון, נוכל לדבר על הצפון, ובדרום אנחנו נמצאים בתהליך שעיקרו, החלק המרכזי שלו, הוא המציאות הביטחונית, הביטחון ותחושת הביטחון, זה כמובן ינוע, הייתי אומר, השיבה הביתה ממזרח למערב, כלומר היישובים הרחוקים יותר יבואו ראשונים, וייתכן ותהיה גם הדרגתיות בתוך היישובים, בין משפחות עם ילדים שירצו אולי לסיים את הלימודים במקום מסוים לבין האחרים, וצריך גם לקחת בחשבון שיהיו משפחות שיקח להם יותר משל כמה חודשים עד שהם יקבלו החלטה, וזה בסדר גמור. תמיד אמרתי בכל שנותיי, 16 שנים הייתי ראש מועצה אזורית בשער הנגב, וידענו מצבים דומים. חיילים, כשיש מלחמה, נמצאים מול האש, בתוך האש, מייצרים אש. אזרחים נמצאים במקום שבו הפעולה שלהם בזמן חירום מאפשרת להם לחזור לשגרה מהירה ככל האפשר כשהאש מסתיימת. אנחנו פה עדיין לא רואים את התייצבות...
לא רואים כיוון. אתה יודע, אפילו היו אומרים לתושבים, היו אומרים לך, חבר הכנסת שוסטר, 3 חודשים יש לך להסתדר. אוקיי? אתה יודע מה קורה, אבל הכל לא נודע, זה הסיפור.
כן, אנחנו, המציאות הכי דומה לכך היא בעצם בתש"ח 1948, כאשר במשך שנה שלמה אנשים היו מחוץ לביתם, גם אז היו מפונים ומתפנים, כן? חלקם המדינה פינתה, חלקם הם פינו בידי עצמם, עשירית מהאוכלוסייה היהודית הייתה פליטה בארצם בתש"ח, והיום יש לנו מספרים אולי פי 3, אולי פי 4, אבל האוכלוסייה גדלה. אנחנו צריכים לשאת על כפיים את אותם אנשים שהם כרגע גולים מביתם ורואים בכאב לב את הפגיעות. אני משוכנע שאנחנו נחזור. זה יקרה, אני מניח, באופן הדרגתי. ייתכן וזה יהיה קשור למציאות הביטחונית, כן, צפון הרצועה במציאות יותר יציבה, ייתכן ודרומה פחות. וכמובן יש לנו את צפון הארץ, שם אנחנו עוד רחוקים. אני מקווה שנצליח לייצר מציאות ביטחונית בצד הלבנוני במינימום פעילות צבאית אקטיבית, אבל ייתכן ונאלץ גם את זה לעסוק, אני מניח, מן הסתם, בדירוג מהדרום.
אכן. חבר הכנסת אלון שוסטר, לשעבר סגן שר הביטחון, איש המחנה הממלכתי, תודה רבה לך.
תודה, בשורות
טובות.
תודה.
אמן. תודה, להתראות. נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
עכשיו אנחנו רוצים לחזור למה שקרה היום גם בכנסת, נאומו של ראש הממשלה, אחר כך נאום של יושב ראש יש עתיד, יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד. אנחנו עם גלעד כץ, שלום לך.
ערב טוב לך ולמאזינים.
ערב טוב. לשעבר קונסול בבוסטון ו... ביוסטון, סליחה. גם יועץ ראש הממשלה, צריך לומר. איך אתה רואה את התמונה עכשיו? אתה שומע את משפחות החטופים מצד אחד. זה נשמע כאילו שני ניגודים. הממשלה, ראש הממשלה, משפחות החטופים, בזמן ששניהם רוצים את אותו הדבר.
אז אני, קודם כל, תמיד כשאני מתעסק ונשאל בנוגע לחטופים, אני אומר, קודם כל ולפני הכל, אני לא רוצה ואני לא יכול לשפוט את המשפחות של החטופים. זכותם, חובתם לעשות מה שהם רואים לנכון. אם הם רוצים למחות, שימחו, אם הם רוצים לתמוך, שיתמכו. אני הקטן לא יכול, לא רוצה בכלל לדון אותם, ומבחינה, הם לא בדיון. חשוב לומר את זה, הם ממש לא בדיון. הדיון הוא עכשיו, הדיון ענייני לגבי, נקרא לזה, התזה או המתודה, איך, מה הדרך הכי טובה שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים ככה לקדם את האינטרסים של שחרור החטופים. אומר ראש הממשלה, על בסיס, דרך אגב, על בסיס הניסיון ששתי הצליח, לפני פחות מחודש, היה את ההפוגה, אחרי שאנחנו דרכנו על הגרון שלהם, של החמאס, והגענו להפוגה, ואחרי ההפוגה הוצאנו 110 מאזרחינו בריאים ושלמים אצלנו בבית. אומר ראש הממשלה, אנחנו צריכים להמשיך בגישה הזאת, ואומר להמשיך ללחוץ מבחינה צבאית כמה שניתן, עם מגבלות כאלה בחרות, אני לא אכנס לזה, אבל הגישה אומרת ללחוץ עליהם, לדרוך עליהם על הגרון, עד שהם מכחילים להמשיך לדרוך, ואנחנו מקווים, אולי אין הבטחה, זה לא בשליטה המלאה שלנו, אנחנו מקווים שהמציאות הזאת, שהם יבינו שאנחנו לא משחקים, ואנחנו לא מתקפלים, אז הם יבינו שהם צריכים כדי, הם, הכוונה החמאס, כדי לקדם את האינטרסים שלהם, או לשמור על החיים שלהם, הם יעשו מה שהם יעשו. בתקווה שהם ישחררו את החטופים, או לפחות חלק מהם. זו הגישה אחת. גישה שנייה אומרת, לא, בוא נעצור הכל, ונתפנה רק לחטופים, כי אחר כך תמיד אפשר לעשות את
להמשיך את המלחמה.
תמיד אפשר. עכשיו, הגישה השנייה שעכשיו ברגע דיברתי, טוענת הבסיס של הגישה הזאת, ואני אומר שוב, לא מתוך רוע ולא מתוך כלום, אני נדעתי פשוט זה טעות, הם אומרים שהשליטה שיש אצלנו, אם אנחנו רק, אם ראש הממשלה, הממשלה, הקבינט המלחמה, אם אנחנו רק נחליט שאנחנו הולכים עם זה, אנחנו נצליח לשחרר אותם. עכשיו זה העולם, זה לא המציאות. אני פשוט מצטער, זאת לא המציאות. גם אם אנחנו מחר נחליט שאנחנו מפסיקים הכל, ועדיין החמאס יגידו לא, אז מה נעשה? אז זה דעה בידיים שלהם. ולכן אני לא משוב, ואני אומר שוב, אני בדעה שאנחנו צריכים לגרום להם, לחמאס, להגיד כן. אם אתה מוריד מהם את הלחץ, אתה לא נותן להם שום מוטיבציה. ולכן אתה צריך בעצם להמשיך לדרוך להם על הגרון, לדרוך, 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 וגם אז אין לך את השליטה, כי אתה צריך בסוף להתעסק עם הצד השני שהוא מחזיק אותם. בא יושב ראש האופוזיציה לפיד, ובנאום בעיניי על גבול ההונאה, הוא ממש, זה הונאה, הוא נותן תקוות שווא, לכל מי שבאמת רוצה, ובמיוחד המשפחות, והוא אומר, חברים, כאילו, הוא לא אומר את זה, אבל בין השורות אתה מבין, יש לי את נוסחת הקסם. אנחנו צריכים לעשות הכל, ואם אנחנו רק נעשה א' ב' ג', אני לא יודע בדיוק מה זה אומר, א' ב' ג' האלה, הסיכוי שאנחנו נשחרר אותם הוא גדול יותר. עכשיו, הניסיון מוכיח, לפחות, שהתזה הזאת לא נכונה.
היא לא נכונה, אבל יש מי שמנסה בכל זאת לתחזק אותה, לתדלק אותה. אני שומע היום את יאיר לפיד. אתה יודע, התחושה שכאילו באמת את ראש הממשלה לא מעניין חטופים.
עכשיו אנחנו הגענו לנקודה באמת שכאן, וזה מה שבאמת מכעיס על גבול, זה שעוריה, זה ממש שעוריה. אני עכשיו לא נכנס את הוויכוח הפוליטי. אם זה ויכוח פוליטי, אני שם את זה בצד. לבוא ולהגיד, ואני יודע שיש היום אנשים לא מעטים שהם מתנגדים לראש הממשלה, והם אומרים את זה
בסדר, להתנגד לראש הממשלה זה אחד, אבל להשתמש בחטופים וכל הסיפור הזה...
תקשיבו, אנחנו אומרים לכם, לראש הממשלה לא אכפת מהחטופים, יש לו אינטרסים אישיים, יש לו כל מיני תוכניות...
רואה את עצמו.
כן, עכשיו, מעבר לעובדה שזה פשוט שקר גמור, איך אני יודע שזה שקר? כי ראש הממשלה בעצמו עצר את הלחימה עם ההפוגה כדי לשחרר והצליח לשחרר 110 אנשים. אז להגיד שלא אכפת לו זה פשוט שקר ברמה העובדתית.
לגמרי.
מעבר לכך, זאת רשעות. זאת אומרת, אתה מדבר על אדם שבאמת ברוך. מנסה הכל עכשיו, ואומר לפיד, אנחנו צריכים לעשות הכל. אני זורם עכשיו עם לפיד, בוא נגיד אנחנו צריכים לעשות הכל, אני מסכים. אני שואל עכשיו את לפיד, אתה עשית הכל, אתה עושה הכל, הרי מה ביקשו ממך? ביקשו ממך להצטרף לממשלה כדי לחזק את
ועדיין לא הצטרפת לממשלה, לפחות.
למה בדיוק? אם אתה מדבר לעשות הכל, תצטרף.
יש לך אפשרות להצטרף ולעשות את הדברים אחרת. בכל זאת, אלו הדברים, אנחנו חייבים לסיים. גלעד כץ, תודה רבה לך. שעבר קונסול ישראל ביוסטון, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות, חדשות השעה 8 ונשוב מיד.